Shut up and sit down.
שלום לכולם ולכולן, אנחנו שמחות לפתוח את הפרק השלישי של הסטארט-אפיסטיות. היום אנחנו נארח את יעל שוסטר, יזמית של סטלר נובה. בוקר טוב, יעל, מה העניינים?
בוקר טוב, מצוין.
יעל, בואי תספרי לנו רגע מה זה סטלר נובה.
אז סטלר נובה זה חברה שהקמתי יחד עם שותפה שלי מרגו, והמטרה שלנו זה לעודד ילדים במדעים, במיוחד בנות, על ידי שילוב חוויות חיוביות במדע, בגיל צעיר.
שותפה שלך היא מרגו, נכון? מרגו שטרן? ואיך אתם מחולקות ביניכם, כאילו בתפקידים, בסטארט-אפ?
והרקע שלי הוא בעיקר במדעים וחינוך, אז אני זאת שבונה את המוצרים ובודקת והכל, ומרגו יש לה MBA, אז היא הצד של הביזנס, של המשקיעים ופיננסים וכל הצד הזה.
אז באמת בואי ניכנס רגע לכניסה שלך לעולם היזמות. את פיתחת לעצמך קריירה מאוד יפה בעולם של האקדמיה והכימיה. התחלת מתואר ראשון בפיטסבורג, ולמעשה תוך 5 שנים סיימת תואר שלישי כבר בטכניון. את כיום מנהלת את המעבדה, ואז 2015 החלטת לקפוץ לעולם היזמות ולפתח את הרעיון. מה גרם לך בעצם להגיע לשם?
נכון, שאלה טובה. אז כמו שאמרת, אני כל חיי הייתי באקדמיה ומדעים. סיימתי דוקטורט שלי, עבדתי קצת בפטנטים, עברתי למכון ויצמן לנהל מעבדה. ואז תוך כדי העבודה שלי במכון ויצמן התחלתי להדריך פוסט-דוקטורנטיות. זאת אומרת, נשים עם תארים מתקדמים במדע במכון ויצמן, מה זה מסע ומתן, ואיך מוצאים עבודה, וכל הסופיילס, קראנו לין-אין ביחד, והתחלתי להיחשף שאלות של למה אין כל כך הרבה נשים במדע, איך מקדמים נשים במדע, ובעצם מה אפשר לעשות. והרגשתי שהרבה יותר מושך לפתור את הבעיות האלה מאשר להישאר במדע פרופר ולעשות שם מחקר.
והיום את עדיין מנהלת מעבדה, אז איך זה משתלב העבודה היומיומית במכון אל מול ההתעסקות היומיומית במיזם?
בסבך, אני נשארתי במכון בערך איזה יום, יום וחצי בשבוע, לעזור למעבדה ולנהל אותה, ואני עכשיו מסיים את העבודה שם כדי להשקיע את כל הזמן שלי במיזם, כי זה דורש הרבה אנרגיות ותשומת לב.
וואו, מזל טוב.
כמה זמן לקח להגיע לשלב שבו אפשר לעזוב את הדיי ג'וב ולהתרכז במיזם? מתי התחלת?
כל חיי. אנחנו התחלנו לחשוב על הפרויקט הזה נגיד לפני 2 שנים ולעבוד על זה לפני 1.5 שנים, אז ככה זה התקדם בשלבים. אני ירדתי ממשרה מלאה לפני 1 שנה בערך.
עכשיו ב-2015 כשהתחלת את סטלר נובה היה לו שם אחר, נו איט אול, כן, ואז התחלת את זה לבד, ובעצם מרגו הצטרפה אלייך כמעט כעבור שנה.
כן, בעצם תוך כדי הקיקסטארטר ואחרי מרגו הצטרפה, בתחילה הייתה יועצת ואז התערפה לגמרי בתוך הפרויקט.
אני חושבת שמעניין שנייה לדבר על הבחירה לעשות מימון המונים בקיקסטארטר, ומה היה המוצר, מה היה המחשבה מאחורי לעשות את המימון המונים, לאן כיוון?
זאת אומרת, אנחנו התחלנו ואמרנו, אנחנו רוצים לעודד בנות במדע, ואיך עושים את זה? רצינו לתת סיפורים של בנות מוצלחות במדע, ולחבר את זה לחוויות אמיתיות עם מדע. כך שבניתי משחק, שזה ספר הרפתקאות וערכה כימי, שמספר על חבורה של בנות שעושות הרפתקאות בכימיה, ואז בא עם ערכה שמאפשר לילדה בבית לבטא אותם ניסויים שהם מתאים בסיפור. אז זה היה הערכה הראשונה, זה בעצם קיט ספר, וכמו כולם חשבתי, טוב, בוא נבנה את זה ונבדוק את זה בקיקסטארטר, לראות אם יש אינטרס, איך אנשים מגיבים, מין כזה טסט, לראות אם זה מצליח.
ועשיתם לעצמכם שם מטרת גיוס של $25,000, נגיד כל הכבוד כי עמדתם בה. השאלה היא, למה דווקא 25? זה לא סכום קטן מדי?
יש הרבה פילוסופיות שזה לא שווה לעשות קיקסטארטר, הם כן עושים במיליונים, ויש כאלה שרוצים רק לבדוק את זה, ותלוי כמה כסף משקיעים מראש, ולמי פונים. אני חייב להגיד שלמדנו מזה הרבה, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה בדיוק כמו שעשינו, אם היינו נכנסים לזה שוב.
מעניין לדעת בעצם, בוא נדבר על המכניקה של מה זה אומר להקים פרויקט קיקסטארטר, איך ניגשים לזה, מה הצעדים שעושים, מה הטיפים שיש לך מהניסיון שלך שלא היית עושה אחרת, ומה כן הלך טוב. אם אני עכשיו יזמית ורוצה להרים פרויקט קיקסטארטר, מה הדבר הראשון שאני עושה?
אני חושבת שהדבר הראשון זה להגדיר מה המטרה שלך. האם המטרה היא לעשות מיליוני דולרים? האם המטרה היא רק לבדוק את השוק? או אולי לקבל קצת PR? כי מנהלים את הפרויקט שונה לכל תשובה לזה. למשל, אנחנו רצינו לבדוק, ולכן רצינו לעשות קיקסטארטר שבטח יצליח, ולא הגדרנו לעצמנו מטרה גבוהה מדי. לעומת זאת, יכול להיות שאם מגדירים את זה נמוך מדי, אז באמת לא מרוויחים מספיק כסף כדי לחסות את כל עלויות, במיוחד כי אנחנו מייצרים מוצרים וזה דורש הרבה מאוד כסף בהתחלה להשקיע בזה.
בעצם אבל רוב הפרויקטים בקיקסטארטרים של מוצרים פיזיים, לא? זה פחות מתאים נגיד לסטארט-אפים או למיזמים שיש בהם רק תוכנה, זה יותר כאילו מכוון ועובד עד היום די טוב למוצרים פיזיים, נכון?
נכון, אז זה בעיקר למוצרים פיזיים, ואם אתה לא עושה בסכום מאוד גבוה, אז כנראה שלא תרוויח מזה כסף, כי צריך להשקיע בסרטון, וצריך להשקיע הרבה מאוד בכל הקריאי דיבור, ולכתוב לכל העיתונים שיכתבו עליכם, וזה הרבה מאוד עבודה, והרבה מאוד כסף שצריך להשקיע בזה לפני שאפילו מתחילים.
עובד בכך שיש מתנות שונות שאנשים יכולים לבחור, כתמורה על התמיכה שלהם בפרויקט, זה יכול להיות מדברים קטנים ועד המוצר עצמו. תלוי בערך הכספי שבו הם בוחרים לתמוך.
במקרה שלכם היה משהו מאוד חמוד שאתם עשיתם $5,000 ואת נוסעת לארצות הברית להעביר סדנה.
נכון, שזה מה שאנחנו ניסינו לעשות ורצינו לעשות זה לתת לאנשים הרבה אופציות. יש אנשים שרוצים לתמוך ברעיון ולא אכפת להם לקבל מוצר, אולי אין להם ילד או ילדה בבית שישחק עם זה, אבל בכל זאת הם מאוד מאמינים במטרה שלנו ורוצים לתמוך בזה. ולכן עשינו כל מיני דברים קטנים יותר, דברים גדולים יותר. שמנו את $5,000 וכי חשבנו לא יודעת, אולי. ואז להפתעתי, דווקא ביום הולדת שלי, התקשר אליי ידיד שלי מילדות שעובד בפייסבוק, ואמר שפייסבוק רוצה לקנות את הפרק הזה של $5,000, שאני עשה headquarters שם לתת הרצאות וסדנאות לבנות של עובדי פייסבוק.
מדליק.
זה היה ממש ככה מעודד וכיף, ועזר לנו גם כסית.
ממן 20% מהפרויקט.
שזה היה מעולה. וכן, זה היה מאוד מפיע.
באמת נסעת והיה קיימו סדנאות וכן הלאה.
נכון, אני נסעתי שם ועל הדרך עשיתי עוד הרבה סדנאות ועוד בתי ספר ומוזיאונים, ובאמת היה לנו טוב גם לבדוק את המוצר שלנו וככה לקבל קצת ניסיון בשיווק של המוצרים שלנו בארצות הברית וכל מיני דברים.
המטרה של הסדנאות הייתה בעצם לעשות איזשהו לייב טסטינג של המוצר עם קהל יעד, ללמוד יותר על צורת השימוש בו, זאת אומרת להפוך לחלק מהמוצרים של החברה את ההדרכות עצמן.
לפני שאנחנו התחלנו את הקיקסטארטר כבר בדקנו ועשינו טסטינג די רחב עם ילדים בכל מיני גילאים בארץ, איך שלא היינו באמת צריכים לבדוק אם המוצר עובד או איך ילדים מגיבים לזה, אבל בכל זאת היה נחמד לטייל ולקבל קצת עוד ניסיון, להיחשף לעוד ילדים, לשחק איתם.
אוקיי, אז רגע, מעניין אותי בפרקטיקה. הבנו שבעצם קיקסטארטר מתאים לחברות שיש להם מוצר פיזי. דיברנו על הפרקס שצריך בעצם לתת מתנות שונות. אני רוצה רגע להבין בצד של האופרציה איך זה עובד. אתם פונים לספקים, איך אתם מוצאים את הספקים, איך החלטתם להתנהל מולם, הרי לא ידעת כמה הזמנות יהיו, וספקים בדרך כלל עובדים בכמויות גדולות. אז רגע, בתכלס, איך בכלל מצאתם אותם?
לנו לא היה באמת ניסיון בזה ורק. וזו שאלה מאוד, שאלה מצוינת. איך מוצאים ספקים? אנחנו התחלנו, עשינו הרבה טעויות בדרך, חיפשנו ספקים ואנשים שיעזרו לנו בעיתוב של נגיד, אחד מהמוצרים שלנו זה מיוצר בסין, בתבנית פלסטיק, בתבנית מברזל כמובן, אבל זה מוצר פלסטיק. בעצם היינו צריכים למצוא מישהו בארץ שיעזור לנו למצוא מישהו שייצר את זה בסין. ועברנו דרך כמה ספקים עד שמצאנו מישהו שיעזר לנו והשבנו מחירים, וזה, אבל לכל מותר היינו צריכים לעבור אותו תרגיל, למצוא כמה ספקים, להשוות, לראות בכמויות שונות מי הכי שווה, וזמני הספקה, וכמובן שלקח לנו קצת יותר זמן לספק את המותרים לקיקסטארטר מאשר מה שבהתחלה חשבנו, כי תמיד לוקח יותר זמן.
כמה זמן לקח לכם להיערך להשקה של הפרויקט, וכמה זמן לקח לכם לספק את כל ה... כמה זמן נמשך הגיוס, וכמה זמן אחר כך בעצם... עוד עובדים על לספק את כל הפרקס שהובטחו.
אז אנחנו עשינו למשך חודש, מאוגוסט עד ספטמבר.
אתם בחרתם את החודש או שזה משהו שהקיקסטארטר מכתיב?
האמת אני לא זוכרת. אני באמת לא זה כזה זמן מאוד לחוץ. אנחנו עבדנו על זה הרבה לפני כן, כדי לייתר את המותר ולבדוק אותו עם ילדים, לעשות את הסרט בשביל קיקסטארטר, לבנות לאנשים שיכתבו עלינו, באמת זה יכול לקחת חצי שנה רק להתכונן לזה. אז חלק מהמותרים אנחנו סיפקנו מיד, זאת מה שהיה הזמן הכי קצר אנחנו קיבלנו ושלחנו, והיו דברים שעד פברואר לקח לנו לספק לתומכים.
ואיך באמת השגתם את המשקיעים שלכם? מה היה מעבר לזה ש שמתם את הקמפיין בקיקסטארטר?
תומכים, לא? איך קוראים לזה
בקיקסטארטר?
תומכים נראה לי, לא משקיעים.
כן, הם לא מקבלים אחוזים, הם רק מקבלים מותרים. אנחנו חלק מהם אנחנו מצאנו כי דרך נטוורקינג שלנו, חברים שלנו, משפחה, חברים של חברים, ביקשנו מכל אחד שאנחנו הכרנו אי פעם לפרסם את זה בפייסבוק, לכתוב את זה בבלוגים. היו אנשים שלא הכרנו שמצאנו דרך טוויטר ופייסבוק, תבות עלינו, הגענו לה אוסטרליה וקנדה ו-UK וכל מיני מקומות שאנחנו בהחלט לא מכירים אנשים.
רגע, אני שומעת קצת מבטא בקול שלך, אז יהיה. תראה, אביס על המבטא. כן, אז מאיפה המבטא וכאילו האם יש לך כאילו נטוורק במקום שאינו ישראל?
אני עליתי לארץ לפני 11 שנים, 12 שנים, מווירג'יניה, פיטסבורג, מארצות הברית.
אז היה לך גם את הנטוורק שלך בארצות הברית שיכולת לגשת אליו בנושא של הניוז?
כן, לא כמו פה בארץ.
אוקיי.
אז הקיקסטארטר בעצם אמרת, עשיתם טסט, גיליתם שיש, לאנשים יש עניין במוצר, עמדתם ביעד של ה-25,000. כמה נשאר לכם בסופו של יום אחרי שנתתם את כל המתנות ואת היצור?
קרוב לאפס.
אז היום נניח, היית מתחילה קמפיין כזה מחדש, מה היית עושה אחרת?
תלוי, אנחנו רצינו שהקיקסטארטר הזה ייתן לנו מספיק כסף כדי לייתר את התבניות שלנו בסין, למשל. כי זו הוצאה גדולה בעשרות אלפי דולרים. אז זה כן הצלחנו בזה, זאת אומרת שיש לנו עכשיו יכולת לייצר את המותרים שלנו.
אוקיי, כאילו התבנית עצמה שאליה יוצקים או מזריקים את הפלסטיק, אז היא עולה הרבה כסף, אותה כבר כתוצאה מהקיקסטארטר יש לכם כמשאב שעכשיו עומד לרשותכם.
בדיוק, בדיוק. כמו שאומרים בריפות שהתרופה הראשונה עולה 2 מיליון דולר והכדור השני עולה 2 דולר. ככה זה בכל מוצר שמייצרים שצריך להשקיע בזה הרבה בהתחלה, והקיקסטארטר כן עזר לנו לעשות את זה. אז זה שלא רווחנו מזה בסוף לא אומר שלא רווחנו מזה ביכולת שלנו ליתר דברים.
יפה. אוקיי, אז רכשתם משאב ייצור.
ובעצם אחרי שגיליתם שיש לכם את העניין מהציבור, יש לכם כבר את התבניות ואתם מוכנות לייצור המוני, מה בעצם היה השלב הבא מבחינתכם?
אני רוצה לשאול עוד משהו קטן לגבי הקיקסטארטר. מה היה הפרק או ההטבה שבעצם הייתה הכי נמכרת?
אני אסתכל על המספרים, אבל אני חושבת שבטח הקיט עצמו היה אחד מהכי נמכרים. בעצם המותר שלנו.
שזה טוב לדעת שאנשים בסופו של דבר מתעניינים במוצר.
נכון.
אינדיקציה די טובה. וכמה backers סך הכל תרמו ל-25,000 דולר?
אני לא זוכרת את המספר המדויק. זה היה כמה מאות אנשים.
כמה מאות אנשים, ומכל העולם?
מכל העולם, כן. מכל העולם.
אני תוך כדי נכנסת לאינטרנט, הכי הרבה backers היו לכם 50 דולר. 54 backers קנו מכם את הקיט המלא. יש לכם תוכניות אחרות שהתחלקו על 20, שהיו 20 אנשים. סך הכל קיבלתם תמיכה מ-249 אנשים, שזה יפה מאוד.
מה היית עושה אחרת היום? אחרי שעברת את אביה דולורוזה הזאת פעם אחת?
הייתי חושבת יותר על המטרות שלנו, ואם זה באמת שווה, ואם זה משיג לנו את המטרות, ואולי לעשות משהו יותר גדול.
זאת אומרת, אם כבר משקיעים חצי שנה של הכנות, ועוד חודש של קמפיין, ועוד כמה חודשים אחר כך של צולפים, זאת אומרת לכוון יותר גבוה.
נכון, נכון.
אז בעצם גמרתם את הגיוס, שלחתם את המוצרים לאנשים שמחו בכם, ואז מה בעצם הצעדים הבאים, לאן את לוקחות את העשייה?
אז אחרי שאנחנו עושים לספק את המוצרים של הקיקסטארטר, התחלנו תהליך להתקבל למאסלן ולהשתתף באקסלרטור שלהם, זה הביא אותנו לפני כמה חודשים.
ומה זה, ספרי קצת על מס צ'אלנג', מה זה מס צ'אלנג' ולמה רציתם להתקבל על זה?
אז מס צ'אלנג' זה אקסלרטור לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, שלא לוקחים אחוזים מהחברה, ובעצם עוזרים לסטארט-אפ להרחיב את הנטוורק ולקבל כלים לבנות את הסטארט-אפ, ללמוד את מה שהם צריכים ללמוד, וככה להתקדם בקצב יותר מהר ממה שהיה קורה אחרת.
באקסלרטורים, הסטארט-אפים מבלים בתוך האקסלרטורים למעט מעטים את מרבית הזמן. 3-4 חודשים מגיעים למקום קבוע, יושבים שם, עוברים הרצאות. מס צ'לנג' מתנהל אותו דבר או שהוא שונה?
מס צ'לנג' יש להם משרדים בבניין שנמצא ליד השוק בירושלים, ואנחנו היינו יושבים שם, אפילו עד היום אנחנו לפעמים יושבים שם, עובדים שם, מנהלים פגישות שם, והיו פעמיים בשבוע קורסים, עוד הרבה אירועים מסביב.
זאת אומרת, מבחינת מה שאתם לקחתם מזה מקום לעבוד בו, איזשהו נטוורק והדרכה וכל מיני תחומים שקשורים ליזמות?
כן, כן, הם נותנים רשת מאוד גדולה של מנטורים, עובדים עם החברות. אנחנו עבדנו עם בעצם 3 מנטורים שמאוד מאוד עזרו לנו בפיתוח העסקי שלנו והפיננסים.
אתם בחרתם את המנטורים שלכם?
אנחנו בחרנו והם הסכימו, זה היה ככה הדדי.
אוקיי.
אני חושב שזה האזרח והתמיכה הכי גדולה שמאסל נתן, שזה הדיבור למנטורים.
כמה סטארט-אפים נכנסים לכל בית?
בשנה שלנו, שאנחנו היינו השנה הראשונה שמאסל נתן גילה לארץ, יש להם, הם התחילו בבוסטון ויש להם משרדים במקסיקו, בלונדון, שווייץ. אז בשנה שלנו הגישו מעמדות 500 חברות, 48 התקבלו, וגם משהו שהוא מיוחד מאס צ'לנג' זה שהאקסלרטור הוא בעצם גם תחרות. אז בסוף ה4 חודשים עשינו תחרות, 10 חברות נבחרו ומתוכם 5 קיבלו פרסים כספיים.
ואתם קיבלתם את המקום?
הראשון.
תדדה!
כן, שזה משהו שאי אפשר לצפות, אבל באמת עוזר, כסף תמיד עוזר.
אז קודם כל, כל הכבוד, שפו על הזכייה, ובכמה כסף מדובר?
אנחנו קיבלנו 300,000 שקל.
וזה כסף שהוא אין לו, לא ניתן אקוויטי עבורו, נכון? מס צ'אלנג' הוא בסופו של דבר נון פרופיט.
רגע. הראש הקרימינלי שלי נכנס פה לפעולה. זה הרי תחרות, אין לכם משקיע שאתם צריכות לדווח לו. ברמת העיקרון, אתם יכולות לקחת את הכסף לכיס ולהגיד ביי ביי, תודה רבה.
ליבי.
זה מה שכל החברים שלנו שואלים, וזה באמת לא קורה.
ישראלים, נו באמת. ישר רוצים לקחת את הכסף ולעבור לתדעת, לזהית.
לא, זה מעניין להבין האם יש להם איזושהי מחויבות. בשורה התחתונה, הכסף הזה הוא נטול אבא ואמא, אתם יכולות לעשות איתו מה שאתם רוצות, או שאתם נותנים עליו דיווח חוזר למס צ'אלנג' של איך עשית?
אין לנו דיווח למס צ'אלנג' בדיוק, אבל למס הכנסה ומעם יש לנו הרבה דיווחים.
בסדר, אנחנו נסמוך על יעל ומרגו שהם עשו עם זה משהו פרודוקטיבי, אז בואי תספרי לנו יעל מה אתם עושים עם הכסף של הזכייה. לאן זה מוביל אתכם?
אז אנחנו משתמשים בזה לפיתוח מוצרים שלנו, לייצור, זה בעיקר.
מה בעצם המוצרים? כאילו בקיקסטארטר עשיתם ערכה ללימוד כימיה, עם איזה עותק כזה שמונה באמצעות סילון שמופק באמצעים כימיים, מאוד חמוד. מה המוצרים הבאים? אני מבינה שאתם רוצים ליצור איזשהו מגוון של מוצרים?
כן. תוך כדי ההשתתפות שלנו במאס צ'אלנג' אנחנו קצת שינינו את הכיוון שלנו מלהיות רק חברה שעושה משחקים, והבנו שיכולת שלנו להשפיע על ילדות היא יותר גדולה אם אנחנו נשתמש יותר בדמויות מדיה. בעצם מה שמגשר בין כל המוצרים שלנו זה הדמויות של הבנות, חבורה שלנו, החבורה של סלנובה, ויש לנו מוצרים, יש לנו דברים על הבנות, יש לנו ערכות עונות, לא רק עם מי, אנחנו מתחילים עכשיו מתמטיקה ופיזיקה, ונפתח בעתיד עוד ערכות בנושאים שונים במדעים, ואנחנו גם מפתחים משחקי כזה אפליקציות, שגם סביב הרפתקאות של הבנות שלנו, ונוסף לזה אנחנו גם עודים על כלס סרטונים שיופיעו באינטרנט.
זאת אומרת, אתם מנסים לגדל את זה מעבר לחברה שהיא רק משחקים פיזיים, לאיזשהו מותג שמאגד תחתיו גם דמויות דיגיטליות וסרטונים.
ואפליקציות.
זאת אומרת, איזשהו, זה סוג של ברנד.
נכון, אנחנו קוראים לזה טרנס-מדיה. שימור שתי הדמויות שלנו.
את מציינת שזה מיועד לבנות, את מציינת את זה שבעצם הדמויות שלכם הן דמויות של ילדות. לצורך העניין אין שום מניעה שגם בנים ישחקו בזה, ואני תוהה מבחינת השיווק שלכם והפנייה, איך אתם מתרגטות נכון את קהל היעד.
את צודקת, המוצרים שלנו, בעצם כל אחד יכול להשתמש בהם. לי יש 2 בנים בבית שמאוד אוהבים לשחק עם המוצרים שלנו. המטרה שלנו זה לשנות איך אנחנו חושבים על מה זה מדען או מדענית. שאנחנו שואלים ילד או ילדה לתייר סיינטיסט, זה לא כך עובד בעברית, ושהוא יכול לתייר גם אישה וגם איש, ולא לחשוב שזה רק מישהו שנראה כמו איינשטיין. אז כך שהקהל היד הרחב שלנו הוא באמת בנים ובנות, אבל ה-go-to-market שלנו הוא יותר ויותר מכוון לבנות.
ואיך אתם מגיעים לקהל היד שלכם? בעצם יש פה אתגר כזה, אני חושבת ש... המשתמשות הפוטנציאליות שלכם הן בנות, אבל מי שקונה בפועל את הערכה זה ההורים.
נכון, נכון. אנחנו מחלקים את זה גם לבנות משתמשות הסופיות שלנו, וגם למי שקונה את זה שדברים חינוכיים, זה יותר ההורים שעושים את הבחירה, וזה בדרך כלל הורים שבאמת אכפת להם מהעתיד של הילדים שלהם, חינוך של הילדים שלהם.
ואיפה אתם פוגשים אותם?
איך אתם מגיעים אליהם כאילו זה בישראל, זה בארצות הברית, מאיפה השוק העיקרי שלכם?
פייסבוק קמפיין או שטאפים עם בתי ספר, איך זה קורה?
אנחנו מנסים לפעול בהרבה מאוד ערוצים בו זמנית, בעיקר השוק העיקרי שלנו הוא בארצות הברית, יש לנו גם המוצרים שלנו גם עכשיו בעברית, אנחנו עוד מעט נתרגם אותם לערבית כי אנחנו נמצאים פה ואכפת לנו מזה, אבל השוק הגדול שלנו הוא בארצות הברית, ב-UK ואוסטרליה, ואנחנו מגיעים גם דרך בתי ספר פרטיים, גם דרך אמזון, גם דרך פייסבוק, מרקטינג קמפיינס שונים.
אז אם עכשיו אני אורב ואני איפה, אני אשמע נגיד על המוצר שלכם דרך איזשהו קמפיין פייסבוק או מחבר, איפה אני רוכש את המוצר שלכם?
אנחנו הרגע עצרנו את המחירות שלנו, שהיינו במאס צ'אלנג' כדי לשנות את השם, ואת לשנות את המוצר ממה שמכרנו בקיקסטארטר, שיפצנו אותו, קצת שדרגנו אותו, בעוד מספר חודשים תוכלו למצוא את זה באמזון ובעוד מקומות באינטרנט.
ובחנות פיזית של צעד צועים, אין לך אינטרס להיות?
יש עוד תוכניות, וזה לא משהו שעכשיו תמצאו אותם שם, אבל כן, בעתיד אתם תיכנסו לטויזרס ובטח תמצאו את כל המוצרים שלנו על המדף.
הלוואי. אגב, סתם מעניין אותי למה בחרתם לשנות השם מ-Know-It-All ל-Stellar Nova?
שאלה טובה, יש בעצם שתי תשובות. כשהיינו במאס צ'אלנג', אחד מהמנטורים שלנו היה עורכי דין פטנטים. בעצם אנחנו מצאנו שיש לנו בעיה עם הזמן מסחר בארצות הברית באחד מהקטגוריות שלנו, ולא רצינו להיכנס למשחק הזה, אז החלטנו לשנות את השם. תוך כדי הבנו שבעצם המישן שלנו והחזון שלנו הוא טיפה שונה, כמו שאמרתי, יותר בכיוון של המדיה, ורצינו משהו שיהיה יותר בכיוון של מה שאנחנו רוצים לייצג, שזה לא רק לבנות, זה קצת פחות חצוף אולי. ובאמת, השם Stellar Nova באנגלית זה שם חלופי לסופרסטאר. אז אנחנו מייתרים סופרסטאר חדש, שאפשר לדמיין שאנחנו רוצים להגיע ולהיות סופרסטאר אחר.
סופר סיינטיסט.
ומה העלות של מוצר כזה היום?
יש לנו כמה מוצרים, אז זה באמת תלוי במוצר, אם זה רק הספר, או אם זה ערכה, אם זה ערכה יחד עם חלוק מעבדה. אז יש כמה רמות, בעצם בעצם למה שיש בפרם.
מה הריינג?
בין $5 לספר עד סופר דלקסט שעולה אפילו $30.
כמה מוצרים היום בעצם נמכרו? רק במסגרת הקיקסטארטר או שהיה מעבר לזה?
אחרי הקיקסטארטר היו לנו עוד מחירות גם לאתר שלנו, וגם דרך כל מיני סדנאות אירועים שעשינו והופענו בהם ומכרנו לאנשים. היו כמה מאות מחירות.
אז כמה מאות קיטים? יש לכם גם את מועדון החכמולוגיות, כמו שאתם קוראים לזה. כמה חכמולוגיות יש לכם?
מה זה מועדון
חכמולוגיות? זה משהו שהוא בפיתוח, אנחנו בעצם מסביב לכל המוצרים שלנו, אז אנחנו רוצים שנוכל כל הזמן להיות במגע עם הלקוחות שלנו, וכל הזמן לשתף רעיונות, ניסויים שאפשר לעשות, זה משהו שאנחנו מתחים, ויש לנו בערך 2,000 משתמשים רשומים.
זה בעצם הקהילה שאתם מנסות לגדל סביב הברנד שאתם מנסות לעשות.
נכון.
אז יש לכם את המועדון, יש לכם את המוצרים, חצי שנה מהיום, מה היעדים שלכם?
אנחנו עכשיו מגייסים כסף, גם פיתוח מותרים ושיווק, אנחנו מגייסים עכשיו $1.5 מיליון.
בשיטה הקלאסית של משקיעים?
כן, שבאמת לוקחים על זה אחוזים ולא רק נותנים כסף, אלא אם כן מישהו רוצה לתת לי מתנה שאני לא מתנגדת לזה. בנוסף לגיוס, אנחנו כל הזמן מפתחים מוצרים חדשים, בודקים אותם, ניצאים עם זה לשוק.
מי בעצם התחרות?
יש בערך עוד חברות שמוכרות מותרים לבנות בעולם של הסם. הם יותר בכיוון של הנדסה, יש את בודי בלוק רומני. הם בעצם התחילו את הטרנד של בואו נשווק לבנות, בואו נגיד לבנות שהן כן מצליחות ואפשר לעשות הכל. אז אנחנו מאוד אוהבים אותן. ויש כמובן את כל המשחקים הרגילים שאנחנו גדלנו איתם ועדיין קיימים, כל הלגו וכל הברבי, משחקים והדמויות הרגילות שאנחנו מכירים, שבעצם זה הסטריאוטיפים שאנחנו רוצים לשבור.
מה לגבי גינגלי סיסטרס, שזה גם סטארט-אפ ישראלי, מייצר כזה סרטי יוטיוב עם שתי דמויות וירטואליות, מטרה די זהה לשבור את הסטיגמות ולעודד נשים?
כן, מיריאם ורבקה, אנחנו מכירים ואוהבים אותם. אני חושבת שיש הרבה מקום והרבה דברים שונים שאפשר לעשות. אנחנו דווקא מנסים להכניס מדע אמיתי וחינוך אמיתי למותרים שלנו, כך ילדים או ילדות משתמשים בסופו של דבר ילמדו משהו מהמוצרים שלנו, אז המוצרים שלנו הם טיפה שונים אולי ממה ש...
המבדל שלכם זה באמת הערכה וההתנסות יחד עם הסיפור הפיזית ובידיים של הילדים.
נכון.
מעניין אותי לשמוע שאלה שאנחנו שואלים את כל הסטארט-אפיסטיות, וזה מה היה בעצם הרגע הכי מרגש אולי בג'רני עד עכשיו? במסע של
הסטארט. שסיימנו את המאס צ'אלנג' אחרי שנתנו את הפיץ', זה היה באותו יום של הבחירות בארצות הברית. ככה לא ידענו לאן זה הולך ומה הכיוון שיש בעולם וגם בחברה שלנו, ואז פתאום אנחנו...
האם העולם יחרב למחרת או לא?
כן, בדיוק, ואז אנחנו עושות את, אני עושה את הפיץ' והם קוראים את השם שלנו ואנחנו זוכות בפרס הכי גדול, ואחר כך באו עליי כל כך הרבה אנשים שדיברו על איך כאילו הם הרגישו ששמעו את הזון שלנו, ובאמת הרגשתי שאנחנו עושות את זה ושזה באמת משפיע ואנשים מגיבים לזה. הרגע הכי מרגש עד עכשיו.
שאלה שאני חייבת לשאול, אני תמיד רואה אתכם אפרופו ברנדינג שדיברנו, אז יעל ומרגו תמיד מסתובבות, בין אם זה עם בנדנה כזה על הראש, ובין אם זה אפילו בסמלה שמרגו הגיע אליה לטקס של המאס צ'אלנג' עם סימנים של מעבדה, כזה כל מיני מבחנות. כמה בד קנית?
קניתי את הבד באמזון, אני תופרת, אמא שלי לימדה אותי, אז אני תפרתי לעצמי סמלה, ואז תפרתי למרגו סמלה ובנדנות, ואנחנו משתלות כל הזמן.
חיות את הברנד.
תקשיבי, הם מייקריות.
ממש.
אז
כאילו, do it yourself. זה מה שחייבים, שיש לך מוצר פיזית, אין מה לעשות. אתם חייבים לשחק ולבנות, לעשות הרבה ב-do it yourself.
ממש יפה. אנחנו גם תמיד אוהבות לשאול האם יש יזמת או מיזם שאת חושבת ששווה לנו לפגוש, לדבר, לרעיין.
יש לי הרבה חברות, יזמות מעניינות ומצלחות. הייתי אומרת מירב אורן, Versatile Natures.
כן, אני כבר נלקחה לך על ידי קרן ברלר בפרק הראשון, המליצו על...
כולם אוהבים אותה. יש גם טל נמרדי מ-Rusty's Nut Butters. היא מייצרת ממרחי בוטנים ושקדים, ממש טעימים ובריאים.
אוקיי. מיזם בתחום המזון. יופי, אז יעל, המון המון תודה, היה לנו ממש כיף לשוחח איתך וללמוד על סטלה נובה ועל החזון שלכם, ומי ייתן ואת יודעת, אתם תובילו לכך שכל פעם שישאלו איזה ילד, בוא צייר לי סיינטיסט, אז הוא יצייר אישה.
לגמרי.
כן, בהחלט. תודה לכם.
תודה לך.
תודה, ביי ביי.
Shut up and sit down.